אנשים פשוט מצפצפים על הכללים, מדביקים אחד את השני. למדינה לא אכפת. כשהיה מדובר בחרדים, המדינה באמת היה אכפת לה, כל הכבוד, תודה רבה. אבל משהו השתנה כאן, ולא לטובה. נעסוק בזה הבוקר, וגם על משהו מוזר, נגדיר את זה מוזר, שלא לומר חריג, שאירע השבוע. מישהו זוכר כאן את המאבק נגד הרפורמים שמנסים כל העת לחדור למערכת הציבורית של מדינת ישראל? מישהו זוכר למשל את המאבק, לא לפני הרבה שנים, נגד הקצאת מתחם לתפלות של הרפורמים ברחבת הכותל המערבי? בטח זוכרים את המאבק החודשי נגד אותה קבוצת נשים שמגיעה כל חודש, כל ראש חודש יותר נכון, לכותל המערבי. אז הרפורמים, אלה שהם עוד היו רוצים להרוס את יהדותה של מדינת ישראל, קיבלו אתמול הכרה חסרת תקדים, חמורה ויוצאת דופן, מאחד מבחירי רבני הציונות הדתית, הרב אליעזר מלמד, שנפגש לשיחת וידאו מצולמת פומבית במסגרת ועידה מרכזית לשיחה של שעה שלמה, אם לא פחות, מרבה רפורמית. שמעתי כמה פעמים ביטויים של ביקורות חריפות מדי על הקונסרבטיבים ועל הרפורמים, אמר שם הרב מלמד. ומישהו נפגש איתם ואמרו לו, איך העזת להיפגש? אז אמרתי, זה לא יכול להיות. אני חייב בהזדמנות ראשונה להיפגש. אני רוצה להכיר. אני מרגיש כאילו הייתה כאן פרידה ארוכה וצריך להשלים קצת. לספר מה קורה וללמוד אחד את השני. אנחנו אחים. אם התחושה שלכם היא אלם, מסתבר שזו התחושה של לא מעט רבנים בציונות הדתית, אליהם פנינו אתמול כדי לקבל את ההתייחסות שלהם למפגש המאוד חריג הזה. עוד מעט נביא את הדברים בקולו של הרב מלמד, וננסה אולי גם כן לשוחח עם רבנים בציונות הדתית. הרבה מאוד חוששים לדבר. חוששים? כן, חוששים. לא ברור למה. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
אריאל שרפר בירושלים, בחדר החדשות, שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב, ארבע מילים על מה שאמרת מקודם. לגבי הקורונה זה אחריות אישית, לגבי הסיפור של הרב מלמד זה ערבות הדדית. אולי בגלל זה הם לא רוצים לדבר.
אז אני אהפוך את הסדר. שלי. בנושא של הקורונה זו ערבות הדדית, שלא להדביק אחד את השני, ובנושא של הרפורמים, אחריות ציבורית.
אישית. אחריות ציבורית. טוב, אז כמעט קלעתי לדבריך. הנה הכותרות. ארגון הבריאות העולמי מזהיר את כלל מנהיגי המדינות בעולם מפני שאננות מנגיף קורונה וקורא להיאבק במניעת התפשטותו בכל דרך אפשרית, מדגש על אכיפה מחמירה של כללי הבריאות, בעיקר בהפגנות ובהתכנסויות מותרות במרחב הציבורי. משרד הבריאות הציג לקבינט הקורונה תרחיש אימים של התפרצות מחודשת של הנגיף בישראל, שעלולה לגרום ליותר מ-5,000 מונשמים לעומת 23 בלבד כיום. חוקרי מגפות אמריקניים העריכו כי יותר מ-145,000 בני אדם בארצות הברית ימותו מנגיף הקורונה עד חודש אוגוסט 2020. קבינט הקורונה החליט לדחות בשבוע את אישור ההקלות הנוספות לציבור, וכמו כן הוחלט שלא לחדש את פעילות רכבת ישראל, עד שניתן יהיה לפקח מראש על מספר הנוסעים ולהגבילו. ועדת הקרואה מנהלת את העיר טבריה, הודיעה כי בשל משבר הקורונה והפגיעה בתיירות הפנים, טבריה נמצאת במצוקה כלכלית חמורה, שככל הנראה לא תצליח להשתקם ללא סיוע ממשלתי. שר הביטחון גנץ צפוי להיפגש היום עם ראשי המתיישבים ולשמוע מהם על בעיותיהם עם תוכנית טראמפ. הנשיא טראמפ הבהיר כי המשטרה האמריקנית לא תפורק למרות הביקורת הציבורית על התנהלותה בשל מותו של ג'ורג' פלויד והמהומות שפרצו בעקבות כך. נשיא טורקיה ארדואן טוען לעידן חדש ביחסים עם ארצות הברית ורוסיה אחרי הבנות לכאורה עם הנשיא טראמפ על הסכסוך בלוב. התחזית מעונן חלקית עד בהיר, ירידה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. אלה הכותרות.
תודה אריאל, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
בצוות שלנו אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מרדכי קופפר, ואנחנו מתחילים. שלום לכם שוב, בוקר טוב, צבי טסלר מצטרף אלינו, שלום לך.
בוקר טוב בצלאל.
טוב, המספרים הולכים וגדלים, אין לנו עדיין נתוני בוקר, אבל נכון אתמול בלילה, מה אנחנו יכולים לומר?
אנחנו יודעים כבר להגיד שיש 169 חולים ביממה, זה המספר הכי גבוה מתחילת הגל הנוכחי. אנחנו יודעים להגיד שאתמול במהלך הדיון בקבינט, קבינט הקורונה, גורמים במשרד הבריאות דיברו על מספר של 5,000 מונשמים. אבל לא מדובר על משהו שהוא חלילה, הם חוזים שיקרה בקרוב, אלא איזשהו תרחיש קיצון.
נו, את התרחיש קיצון הזה שמענו כבר לפני 3 חודשים, המצב היה מאוד לא פשוט, כן, המצב היה מאוד לא פשוט, אבל די עם ההפחדות האלה, שהתחילו לאכוף, שהתחילו להסביר, שהתחילו לצאת עם רמקולים לרחובות הערים הגדולות, להסביר לאנשים למה צריך לשמור על הכללים, שיפסיקו עם ההפחדות האלה. מה זה, קסטח?
יש פה שני פערים מאוד משמעותיים בסיבוב הנוכחי בטיפול. אחד, זה כמעט ואין אכיפה. אתמול שר הבריאות מדבר על זה, על זה שהם עשו סקר ומצאו ש85% מהציבור תומך בהגברת האכיפה. בפועל אין אכיפה. אנשים למעט במקומות מאוד נקודתיים, גם בתי כנסת, מקומות כאלה, חוץ מזה, פשוט אנשים מסתובבים באופן חופשי בלי מסכות ולא מקפידים על הכללים, כולל במסעדות, כולל במקומות ציבוריים, אף אחד לא מקפיד, כולל בשווקים שקבעו כללים. אין אכיפה כמעט בכלל, באופן גורף, המשטרה לא עושה, משרד הבריאות לא פועל בעניין הזה. ומצד שני גם, בכל מה שקשור לחקירות האפידמיולוגיות, כל מה שקשור בניסיון לבלום התפשטות ולמנוע, להכניס לבידוד כל מי שבא במגע עם מי שחולה, זה נראה שבסיבוב הראשון היינו במצב יותר טוב, לפחות היה אז פרסומים, ידענו בכל יום מי הסתובב ואיכן, ואז אנשים יכולים להיכנס לבידוד. עכשיו הסתמכו מאוד על הנושא של האיכון הסלולרי, שאגב, לא רלוונטי בלא מעט מקרים, בעיקר בטלפונים קשרים, ובנוסף, עכשיו בעקבות ההחלטה להקפיא את החוק, אז זה גם יוצא מהמשחק, ואין כמעט דיווח, אנשים, אין בכלל מודעות, גם נכנסתי הבוקר לאתר משרד הבריאות, לגבי אנשים, איפה הם היו עם קורונה, יש מעט מאוד מקרים, אנחנו מדברים על מאות רבות, 800 אנשים בשבוע שנדבקים, ואין כמעט תיעוד איפה הם היו ואיכן הם הלכו, זה מאוד מטריד ולא ברור לאיפה זה הולך. כן, ברור שהמספרים הולכים וגדלים, והחשש הוא מוצדק. השאלה האם החשש צריך להיות מתורגם רק לעוד צעדים שמקשים על הציבור, כמו ביטול רכבות, כמו ביטול אירועים, דברים שעלולים להביא להתמוטטות כלכלית של עסקים רבים, או שיש עוד כלים שאולי לא נעשים בהקשר של אכיפה, כמו שאמרנו, בהקשר של הגברת מודעות, כמו שהצעת, אנחנו כנראה, יכול להיות שיש מי שבוחר לנקוט בצעדים קלים.
טוב, אפשר לומר שמתחילת חודש יוני, 9 ימים, כמעט 1,000 חולים חדשים.
נכון. למעשה, סיכמתי אתמול בערב את הנתונים מתחילת הגל הנוכחי, זאת אומרת, מבית בסיוון ועד אתמול, אנחנו מדברים על 1,300 חולים בשבועיים, רבע מהם ירושלמים. אנחנו רואים, אגב, בשבועיים האלה את התהליך שקרה. זה התחיל בהתפרצות נקודתית.
עוד הפעם המספר? נכון.
מתוך כ-1,300 חולים, 325 מירושלים.
וואו.
ומתל אביב יש עוד 179. כשאנחנו מסתכלים על ערים אחרות, אז בני ברק 62, ריכוזים חרדיים, אנחנו מדברים על 24 בבית שמש, מודיעין עילית 15, ביתר עילית 7, אלעד 2 ברכסים, לא הותר אף אחד. אבל רואים מוקדים חדשים.
קיבלתי את הדיווח על חולה שהותר הלילה ברכסים.
נכון אתמול בערב, אבל כן אפשר לראות שיש יותר ויותר מוקדים, זה התחיל בירושלים, עבר חזק מאוד לתל אביב בשבוע האחרון, אבל יש גם באשדוד וגם בבאר שבע וגם בבתיה וגם בנתניה, הרבה מאוד מוקדים, ומשרד הבריאות מאוד מוטרד מזה, מה שהם עושים זה...
שיתחילו לעבוד, שיתחילו להסביר. טוב, עוד שאלה אחת לפני שאנחנו מסיימים, אתמול דיברנו על משרד התחבורה, סיפרתי כאן את הסיפור של הקורסים לנהיגה מונעת, עם 30 איש בחדר קטן, הקורסים האלה נמשכים, אתמול שלחו לי אנשים תמונות מכיתות לימוד כאלה בכמה מקומות, ו...
אני קיבלתי בירושלים 35 אנשים בתוך כיתה, בקורסים לנהיגה מונעת, פניתי למשרד התחבורה, הצעתי להם להגיב, כדי שנביא את התגובה שלהם בשידור, לא מדובר רק על מקרה נקודתי, מקרה שלך, מדובר על הרבה מאוד אנשים שנאלצים לעשות את הקורס הזה, קורס רענון נהיגה, כך הוא נקרא, במשרד התחבורה, ועושים אותו בתנאים שהם בוודאי רחוקים שנות אור מהכללים שקבע משרד הבריאות לגבי היכולת להתכנס בשטחים ציבוריים, מעמידים בסימן שאלה בכלל, אם אתה אוסר על אנשים, מדובר על יותר משני אנשים, נכון להיום, התקהלות של יותר משני אנשים אסורה בשטח סביב. פה אתה מכניס 30-35 אנשים במשך שעות ארוכות, שזה המודל שעלול להביא להדבקה בצורה הכי מסיבית. לא ברור למה הם עושים את זה, למה לא בוחרים בחלופות אחרות, כמו למידה מרחוק, למה לא נותנים אפשרות לדחות למי שחושש. אנחנו בעיקר עם שאלות ללא תשובות בעניין הזה.
נמתין התשובות, כשמשרד התחבורה יועילו בטובם להגיב. אני יודע שנושא הזה העסיק אתמול בכירים במשרד. אולי צריך לבדוק עם משרד הבריאות, האם הם אישרו להם את המתכונת הזו של 30-35 בני אדם בתוך כיתה סגורה, במקום לעשות את הקורסים הללו, למשל, במרחבים פתוחים במסגרת, במתחמי בתי הספר, יש חצרות, מוצלים, לא מצליח להבין את הראש, ואחרי זה הם יבקו שיש פה גידול במספר החולים. טוב, צבי טסלר, אני מודה לך.
שרות טובות, להתראות.
יום טוב. חבר הכנסת מתן כהנא, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב וצלס.
מה שלומך?
ברוך השם, הכל בסדר.
טוב, מנסים להחזיר את המדינה לשגרה, אבל עוצרים, כלומר, הולכים צעד אחד קדימה ולוקחים שניים לאחור. הכלכלה כפי שהיא נראית, והעובדים והעצמאים, ואתם באופוזיציה, נוח לכם לתקוף את הממשלה שלא עושה הרבה בעניין הזה.
לא נוח לנו לתקוף, אבל אנחנו עושים את העבודה שלנו, ובסופו של דבר עומד אולי השר שמבין בזה, זה שהיה שר שמבין בזה הכי טוב לכולם, ואומר שיש דרך לעשות את זה גם בלי לעצור את הכלכלה, לעבור מפטיש לפינצטה, והדרך לעשות את זה...
מה זה אומר?
והנה, הדרך הזאת זה עוד ועוד ועוד בדיקות, לתת למכון ויצמן להתקדם עם הדברים שלו.
עושים הרבה מאוד בדיקות ומגלים בעקבות הרבה מאוד בדיקות גם יותר חולים מהממוצע שהיה בסבב הקודם.
אבל תקשיב, הרעיון הוא לעשות הרבה בדיקות ולבודד את האלה שמתגלים ולבודד את האוכלוסיות שבסיכון במקום לעצור את הכלכלה. אי אפשר שוב פעם לעצור את הכלכלה. מדינת ישראל ערוכה ל-7,000 מאושפזים. כרגע יש כמה? 30? 100? אנחנו מאחלים רפואה שלמה לכל אחד ואחד מהם, אבל אי אפשר לעצור שוב את כל הכלכלה בשביל הדבר הזה. צריכים לשמור על מי שצריך לשמור עליו ולפתוח את כל השאר.
כן, יש 23 מונשמים נכון לאתמול בערב, מתוך 110 שנמצאים שמאושפזים בבתי חולים. זה נכון לאתמול.
אוקיי, נו, מצוין, זה מצוין. אנחנו מאחלים להם ברור רפואה שלמה, ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור לרפואתם. אבל אי אפשר לקרוא את כל הכלכלה.
וגם ה-23 האלה עוד מהגל הקודם, חלקם, לא כולם מהגל הנוכחי. אבל אף אחד לא סוגר את הכלכלה. מקסימום מעכבים את ההתקדמות האיטית שתוכננה עוד מראש במסגרת ההקלות שתוכננו מצד אחד. מצד שני, המדינה אולי כושלת בזה שהיא לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות. לא צעדי מנע כאלה ואחרים, אלא פשוט להסביר ולהסביר ושוב להיכנס לכל האזורים הבעייתיים ולבצע שם פעולות נקודתיות של הסברה ושל להוציא אנשים מהבתים. עשו את זה, ידעו לעשות את זה מצוין, סגרו לנו עיר שלמה כמו בני ברק וכל המדינה רעשה וגעשה על זה, ואתה רואה עכשיו אזורים שמתפתח בהם הגל הזה מחדש וכלום.
אז אתה צודק לחלוטין, ואיפה שיש התפתחות ורואים שיש שם הדבקה מסיבית, אז שם צריך לטפל נקודתית. אבל אי אפשר לפגוע עכשיו את הכל, ובאמת צריכים שאנשים לא ישכחו שאנחנו עדיין בעיצומה של המחלה הזו, וצריכים להמשיך ללכת עם מסכות בכל מקום, ולהגן אחד על השני, ואין דרך אחרת, אבל אי אפשר עכשיו שוב לעצור את הכל. אני אומר לך, יהיה פה, אנשים ימותו לא מהקורונה, ימותו חד שלום, דברים אחרים, וזה רע מאוד.
טוב, ולו הייתם בקואליציה, היית מדבר אחרת?
אני לא היינו בקואליציה, אני משוכנע שהשרים שלנו, שהם ידוע, שהם השרים הכי ביצועיים שהיו אי פעם בערך, הם היו יודעים לטפל בזה כמו שצריך, הרי נפתלי בנט כבר הוציא תוכנית, פעולה מסודרת, איך להתמודד עם הקורונה ואיך להתכונן לגל הבא של הקורונה. חבל שאין בצד השני אף אחד שמקשיב ומאמץ את הדברים. אני אומר לך שנפתלי הוא לא ישמור את זה לעצמו, הוא מאוד רוצה שמישהו ייקח את התוכנית שלו
ויאמץ
אותה ויוציא אותה לפועל.
כן, אבל אם כל כך חשוב הנושא הזה וצריך לעזור לאזרחים והאחריות הציבורית, או בשם האחריות הציבורית, הייתם צריכים לוותר, סליחה שאני ככה חוזר למסע ומתן הקואליציוני שהגיע לאן שהגיע, אבל בשם אותה אחריות כדי לעזור לציבור, הייתם צריכים להיכנס גם במחיר נמוך יותר.
בצלאל, אנחנו מאוד מאוד רצינו להיכנס, ופשוט...
הייתם אומרים לא כן.
הרי מה זה אומרים כן? על מה אומרים כן? על להיכנס ולשבת שם כמו הציצים בקואליציה, בלי שום יכולת להשפיע, לשבת במשרדים, לענייני שום וכלום דבר ושום דבר וכלום? מה זה נותן לנו? כאילו, גם אפילו את שר הבריאות, לא תגיד איזה שר הביטחון, האוצר, החוץ.
אתה מבין לבד, מתן כהנא, מתן, אתה מבין שלהשפיע מבפנים אינו דומה לזעוק את מה שצריך לזעוק, ובצדק אפילו מבחוץ.
אז אנחנו יודעים
שבנימין נתניהו... וכנ"ל אגב, אני אקח אותך ישר לריבונות, אותו דבר, להשפיע מבפנים ולא לצעוק מבחוץ.
בנימין נתניהו לצערנו בנה ממשלת שמאל בראשותו, אין שום סיכוי שהוא ייקח את זה לריבונות שאנחנו רוצים. אנחנו הראשונים שרוצים ריבונות, הרי בסוף את כל המושג הזה של הריבונות, מי שטבע זה נפתלי בנט ב-2013, כולם חושבים שהוא מטורף, הוא זה שהביא זה בכלל לאוויר העולם, עד שנשיא ארצות הברית מדבר על זה. אנחנו מאוד רוצים ריבונות, אנחנו צריכים אבל מאוד מאוד להיזהר מהסכנות שהתוכנית של נתניהו עומד להביא, מביאים, כי זה סכנות גדולות. אבל תאמין לי, אנחנו, אם היינו נכנסים לממשלה בתנאים שנתניהו רצה אותנו שם, לא היינו יכולים להשפיע על כלום, לא על הריבונות, לא על הבריאות, לא על הכלכלה, לא על המשפטים, לא על כלום. ולכן, אתה יודע מה, נתניהו כל כך לא רצה אותנו, אנחנו נהיה בחוץ, נסמן לכולם את הדרך, נראה לכולם מה זה צריך להיות, איך זה יכול להיות, וכשתהיה הזדמנות גם נגיע לעשות את זה.
טוב, אבל עדיין, אני עדיין חושב שמבפנים אפשר להשפיע, ולא משנה באיזה תפקיד. תראה את שר הפנים דרי, שאין לו כמעט אחריות בנושא קורונה במסגרת המשרד. אתה יודע, אחריות ישירה, הוא לא שר בריאות, הוא לא שר ביטחון שהפעיל מיליוניות בידוד כמו שנפתלי בנט הפעיל. וכן, הייתה לו השפעה, אני חושב שהכי גדולה בעניין הזה, על אוזנו של ראש הממשלה, אבל הכל עניין של הסתכלות.
פרח על ה... בהחלט אנחנו רואים איזו השפעה גדולה של דרי, ובאמת רואים שנתניהו מעדיף את השותפות שלו עם החרדים.
לא, לא, אתה עכשיו עונה לי תשובה פוליטית, אני אומר לך את זה בהיבט של העשייה, בהיבט של ההשפעה, בתוך ממשלה, בתוך קבינט קורונה, בתוך כל המערכות האלה.
אני שמח מאוד על ההשפעה של דרי,
הוא כדוגמה.
בהחלט אדם רציני, שמח מאוד על
ההשפעה שלו. טוב, חבר הכנסת מתן כהנא, שיהיה לך בוקר טוב, תודה רבה.
יום טוב, לקרוא.
יום טוב, הדוקטור יקיר קאופמן, מבחירי משרד הבריאות, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תראה, בגל הנוכחי, מסתבר ששכחו מה עשו כאן לפני כמה חודשים, כמה שבועות ארוכים, והיינו בתוך מערכת הסברה מסיבית מאוד, כדי להכניס לכולם, להחדיר לכולנו בראש, איך להתנהג. אז זה השפיע. השפיע על הציבור החרדי, אבל על הציבורים האחרים לא, ואולי מישהו קשל כאן באותה פעולה ממש על נוכח מה שאנחנו רואים עכשיו.
תראה, ההסברה, מערכת ההסברה שמשרד הבריאות ממשיכה לעבוד במלוא המרץ והכתב עם, בכל אמצעי אפשרי ומעל כל במה אפשרי. יש, הייתה הרגשה של אחרי השיא הקודם והירידה של איזושהי התרופפות מסוימת, ואנחנו צריכים לחזק שוב את כל הנהלים ולגלות אחריות ולהבין שהווירוס לא עבר, והוא נמצא בתוכנו בינינו, ואנחנו צריכים, ההתנהגות שלנו היא שתקבע כמה אנחנו נוכל לחזור לשגרה, ובאיזה...
אז אני אשאל אותך, דוקטור קאופמן, אני אשאל אותך על הציבור החרדי, אני עכשיו לא אדבר על המגזרים האחרים, נדבר על הציבור החרדי. יש גם גידול במספר החולים בערים החרדיות, לא דרמטי כמו שהיה, ולא דרמטי כמו שקורה בחוץ, המצב התהפך. ועדיין, אני לא רואה שום הסברה ממוקדת לציבור שלנו. אולי זה בגלל שהציבור מאוד ממושמע, והולך עם מסכות, ושומר על ריחוקים, ובבתי הכנסת, והכל, ובתי הספר... באחוזים פחות בתי ספר חרדים נסגרו, אם בכלל, לעומת מה שקורה בחוץ. אבל אין, אתה ראית הסברה? מישהו מהמאזינים ראה הסברה כלשהי בשבועיים, שלושה האחרונים, שמיועד לציבור החרדי כדי לחזק את העניין הזה?
חלק, קודם כל, עצם זה שאנחנו מדברים כאן בשידור, זה גם חלק מההסברה.
מסכים, זה אני מסכים.
דתי חרדי. אז,
אבל לא כולם נחשפים לרדיו, וכשהיה את הגל הגדול, רמקולים ברחובות ומודעות, ומערכת שלמה שעשתה הסברה. לא רק רעיונות, זה לובה גם ברעיונות, כמו הרעיון הזה עכשיו, שהוא חשוב מאוד כדי להכניס לאנשים, להחדיר לאנשים את השמירה על הכללים. אבל עדיין, חסר משהו. ובוודאי גם בחוץ, בציבורים האחרים.
כן, אז אני חושבת שאנחנו כן, דווקא בציבור החרדי בוודאי צריך להמשיך את ההסברה, ובאמת רואים כבר את תוצאות ההסברה, שוב פעם, אין לי נתונים מדויקים, אבל לפי לפחות לפי התחלואה, וכשמסתובבים באמת ברחובות בני ברק בירושלים, אז רואים את התוצאה, ברוך השם. תמיד יש עוד מה לעשות, תמיד צריך לעורר עוד יותר, אבל אני חושב שיש איזושהי... יש שכר לפעולות שנעשו בחודשים האחרונים, ברוך השם.
כן, רק המספרים, מלפני שבועיים, מתחילת ההתפרצות הנוכחית, לפני כשבועיים, ראש חודש סיוון, תל אביב, נרשמו ב-179 חולים חדשים, בבני ברק רק 62. זה לעומת זה, כשבחודש ניסן המצב היה הפוך לגמרי באחוזים, ביחס שבין שתי הערים הללו, כדוגמה כמובן, אין ספק, רואים את זה בצורה משמעותית. עכשיו, מה צריך לעשות באמת כדי שלא נגיע למצב הרבה יותר חמור? כי זה הולך והמספרים הולכים וגדלים.
כן, באמירה הקודמת שלך אני רוצה לומר שאנחנו צריכים מאוד להיזהר משעננות. לא צריך לנוח על דרי הדפנה, כל הזמן צריך לקדם את הנושא של מניעה. כמו שאתה אומר להחדיר את זה, אני חושב שכולם מבינים את הכללים, כולם מבינים מה צריכים לעשות אחרי חודשים של שיח בלתי פוסק בנושא הזה. ופשוט צריך להבין שלגלות שוב פעם את האחריות האישית של כל אחד לגבי עצמו, לגבי הסביבה שלו, לגבי הקרובים המבוגרים שלו. באמת, לא ננוח על זרי דפנה, וכן, להמשיך את ההסברה בכל המגזרים, ובאמת משרד הבריאות פועל בכל מגזר ומגזר בנפרד, אם זה גם המגזר הערבי והמגזר הכללי וכו' וכו'.
אני רוצה לשאול אותך, דוקטור קאופמן, אתמול הבאתי כאן סיפור על איך המדינה, יד ימין של המדינה לא יודעת מה יד שמאל עושה. סיפור שאני מניח שיש לו לא מעט אחים ואחיות לסיפור הזה, כלומר עוד מקרים כאלה. קורסים לנהיגה מונעת של משרד התחבורה, קורסים רשמיים מטעם המדינה, שנערכים בכיתות קטנות צפופות בכל מיני מקומות ברחבי הארץ, כש30-35 בני אדם נדחסים בתוך כיתה, בניגוד לכל הכללים שהמדינה כפתה עלינו ובצדק. האם משרד הבריאות מודע לזה, אישר מתווה כזה? הרי לבתי כנסת מותר 50 או 70 מי שתלוי בגודל, בריתות עד מספר מסוים, חתונות רק בשטח פתוח. פה 4 שעות יושבים 30-40 איש בכיתה צפופה. מישהו מודע לזה במשרד הבריאות? מישהו לוקח אחריות אם חלילה תהיה התפרצות מהמקומות האלה?
אז ככה, קודם כל ברור שאי אפשר לעקוב אחרי מה שנעשה בכל כיתה, בכל מקום.
איך תסתובב? יש לך מספיק סמכות ממשרד הבריאות ללכת לעבור כיתה-כיתה, לעשות ביקורי פתע ולראות איך זה נראה, ואם תרצה נשלח לך תמונות. אני שזומנתי לקורס כזה, ברחתי כל עוד נפשי בי, החיים שלי יותר חשובים, הבריאות יותר חשובה.
כן. אז אני מתאר לעצמי שמכירים את האירוע, אני שמעתי שהזכרתם את זה אתמול, וזה כן, זה עלה לבחירי משרד הבריאות, והעניין הזה אכן יטופל.
נקווה שכך, באמת עניין של סכנה. מוסדות החינוך החרדים, אתה יכול לומר לנו כמה נסגרו עד היום?
אין לי את המספרים לפניי. היו מי שהתחלק לקפסולות, אז הקפסולות נסגרו, מי שלא חולק לקפסולות, אם זה הישיבות הגבוהות יותר, אז היה צריך לסגור ישיבות, אבל לא היו הרבה מאוד מקרים כאלה.
להבנתי הייתה קפסולה אחת בישיבה, ישיבה אחת עם קפסולה שנאלצה להיסגר, כל היתר ללא יוצא מן הכלל, נשארו כולם בשלמותם.
כן, לא היו, אני לא שמעתי על הרבה מקרים כאלה, ברוך השם, ובאמת אני חושב שהשיטה הזאת של קפסולות מורידות צורך בבידוד של, בביטול של לימודים בישיבה שלמה, בהחלט.
כן, טוב, צריך להעתיק את זה ליתר המגזרים, או למוסדות החינוך בכל המגזרים. הדוקטור יקיר קאופמן ממשרד הבריאות, תודה רבה, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות, בריאות לכולם.
שננהג באחריות כדי באמת למנוע את
הפשטות. ונשמרתם כפשוטו. תודה רבה. תודה. סתם ככה נתונים למי שמתעניין, אז 85 ישיבות ברחבי הארץ, הקימו בהן 323 קפסולות, הנה נתונים שאני לא יודע אם פורסמו עד עכשיו, 323 קפסולות, בתוכם 8,400 בני ישיבות. מספרים מרשימים. זה אמנם לא כל הישיבות, כי חלק גדול מהתלמידים עדיין לא הגיעו בגלל שאין בהן קפסולות, אבל 323 קפסולות עם 8,400 תלמידים. הנס הגדול הוא שחוץ מקפסולה אחת, שאליה נכנס בחור אחד שהיה נשא קורונה והדביק 26 מחבריו, פשוט מספר מדהים, כל יתר הקפסולות, 323 קפסולות, אף אחד לא נדבק ולא הדביק. אז הנה, אם מישהו רוצה דוגמה איך עובדים, איך עושים, אז המתווה הזה של ועד הישיבות, של מנכ״ל עיריית בני ברק שמוליק ליטוב, הוכיח את עצמו, והלוואי ויאמצו את זה למערכת החינוך, לכיתות, למוסדות החינוך כולן, וכך אפשר יהיה להתגבר, להילחם, להיאבק ולהמשיך בשגרה. אנחנו נצא עכשיו לפרסמות, מיד לאחר מכן הרפורמים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
כן, כן, מצטרפים עד יום שלישי י"ז בסיוון להגרלה הגדולה של בית חם על דופלקס חלומי, ונכנסים חינם להגרלת בונוס על פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים. כוכבית 9886, כוכבית 9886.
באנו לעשות לכם שמח, כן, זה אמיתי! השגנו לכם קופון מהמטורף שידע המדינה הקטנה שלנו! 100 הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת האבקות יקבלו דיסקונקים, כ-60 הופעות, תוכניות, הצגות לכל המשפחה ב-175 ש"ח במקום 600, אוללה, לצפייה לכל החיים, איזה מניפיק! אני תרצה אומרת לכם שכולם מדברים שכולם מצחקניות, הזמרות, הרבנים וההצגות שכולם בפלסטיק הקטן הזה, ממש אוללה! חייגו עכשיו, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8. זה קל, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8. המבצע יעצר באדמה 100 בדיוק, אני הזהרתי.
הקיץ בפתח, רוצים להתחדש במשקפיים חדשים? או אולי במשקפי שמש? עכשיו, באופטיקה אלפרין, 72% הנחה על כל המשקפיים. כפוף לתקנון. תנובה במבצע על כל מוצרי חלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. ניתן לשלב בין כל המותגים. יופלט, פיראוס, קולקשן, עמק, יולו, אלטרנטיב ועוד. למהדרים יש תנובה. בתוקף עד כ"ז בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה הזול שבהם.
בסניפי הביטוח הלאומי שמחים לחזור לשגרה. גם אם היא קצת שונה, כדי לעמוד בהנחיות התו הסגול, לשמור על בריאותכם ולהימנע מהמתנה מיותרת, הזמינו תור מראש לקבלת שירות בסניפים. מהיום מזמינים תור בלחיצת כפתור באתר הביטוח הלאומי, ביישומון My Visit או במוקד כוכבית 6050. שימו לב, אתם יכולים גם לחסוך את הביקור בסניף ולהשתמש בשירותים הדיגיטליים שלנו. נמנעים מהתקהלות ונהנים מהשירות.
ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
במיוחד בימים אלו, חשוב שתקבל מה שמגיע לך מהביטוח הלאומי ומחברות הביטוח. במימוש זכויות רפואיות, אתה צריך את לבנת פורנה אמיתית.
כוכבית 2468, לבנת פורן.
די לעקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני עקיצות יתושים. סנודאי, עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור. סנודאי, נלחם ביתושים בבית וגם בחוץ. הוא דוחה את היתוש עוד לפני שהוא נוגע באור. סנודאי, מגן אישי נגד יתושים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
מעבר למצוינות אקדמית באווירה תורנית מובהקת, יש עוד סיבות טובות ללמוד במכללה ירושלים. הרשמי ללימודי תואר ראשון בחינוך במכללה ירושלים בית וגן, ותהני משלושה ימי לימוד בשבוע, מעונות חינם בשנה א', שובר מתנה על סך 4,300 שקלים למימוש בחלק מהחוגים, ומלגות חוק ירושלים או מלגת קמח. לפרטים חייגי 02-675-0724.
מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
רודריגז.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שמונה 29 כאן בכל חי, במהדורת הבוקר, עכשיו לסיפור של הרפורמים, ציונות דתית, אני מניח שאם מישהו מהרפורמים שומע את האייטם הבא, יחכך ידיו בהנאה, בשמחה, בלתי מוסתרת. אחרי שנים של מאבק נגד הניסיון שלהם לחדור לכל מערכות הדת כאן במדינת ישראל, גיורים, כשרות, הכל, נישואין וגירושין, הכותל המערבי, מה לא, הם מקבלים הכרה, סוף סוף, מלא פחות מאשר שיחה משותפת של אחד מבחירי וחשובי רבני הציונות הדתית, הרב אליעזר מלמד, יחד עם רבאית רפורמית מצרפת, בשיחה שנערכה אתמול, שיחת וידאו משותפת, במסגרת ועידת העיתון מקור ראשון, ועידה שעסקה ביהודי התפוצות, היו שם עוד כמה רפורמים שדיברו, אבל בשיחה הזו מסתבר שהם מקבלים ככה ברגע אחד, לא ברור למה, סוג של הכרה. בואו תשמעו את הדברים שאומר שמה אתמול, קטע מהדברים שאמר אתמול הרב מלמד.
אני באופן כללי לא כל כך משתתף במפגשים, אני הרבה מאוד נמצא בבית וכמעט לא יוצא. אבל בשנה שלפני, היו כמה פעמים ששמעתי כל מיני ביטויים של ביקורות חריפות מדי על הקונסרבטיבים ועל הרפורמים, והיה איזה מישהו שנפגש, אז אמרו, איך אתה יעזת להיפגש? אמרתי, זה לא יכול להיות. אני חי, בהזדמנות הראשונה, אני חייב להיפגש. אני רוצה להכיר, כאילו אני מרגיש כמו, הייתה פרידה ארוכה, וצריכים להשלים קצת לספר מה קורה וללמוד אחד את השני. כי אני חושב שאנחנו אחים, ואסור שיהיה חדר. אני אומר עוד, קודם כל, האסור מרע, ולכן בעיניי זה הדבר המניע הבסיסי ביותר, ולכן מעבר עוד לדיונים, מעניין אותי לדעת איך חיים, מה המסגרת של הקהילה, איך לומדים, מה צורת הלימוד, מה הקשר עם המוסלמים שכבר שמעתי שיש קצת קשר, ומה הקשר עם הנוצרים, ומה הקשר באמת עם התפוסות ה... ימניות והשמאליות, אני בטוח שכל השיחות האלה הם יחכימו מאוד. עוד לפני שאנחנו חותרים למשהו להגיע, אז צריך להשלים קצת פערים שחסרים.
אפשר לשאול, האם יש איזשהו קווים אדומים? האם יש יהודים שבעצם מחוץ לקונסנסוס, שאנחנו לא מוכנים לשבת איתם?
האמת שאני חושב שלא כל כך צריך לסרטט קווים אדומים. אני משער שמי שמעוניין לשבת, כדאי לשבת איתו. ככה אני חושב שזה הדבר הבסיסי. אני לא אומר שאין בעולם רשעים, יש. אבל מי שרוצה בטובת הזולת, רוצה בטובת עם ישראל, אני חושב שזה דבר, זה כבר הבסיס המשותף, שמי שרוצה ברעת עם ישראל, אני חושב שהוא מחוץ לקווים, והוא גם אם אלו לא יבוא, לא צריכים, כלומר, לא צריכים כל הזמן לחפש את מי צריכים עכשיו לזרוק מהמסגרת. באופן כללי, מי שרוצה להיות בתוך המסגרת שם היהודי, ברוך הבא. אני חושב שיש אולי שני קווים בין המפגשים. יש שחושבים שצריך למצוא מטרות משותפות. אני, עד רבה זה יהיה נפלא. לי מספיק שניפגש. כלומר, אני חושב שאם אנחנו נכיר טוב את הקהילות השונות, מרוויח מזה הרבה מאוד. חוץ מזה שזה תענוג להכיר ולהחכים ולהרחיב את הנפש ואת הדת, אני חושב שזה גם, זה עצמו הדבר הטוב. אחר כך אני משער שיכולים גם לצמח עוד דברים, אבל אדמה, אני גם לא יודע, יכול להיות שמבחינה ארגונית חשוב שיהיה איזה של מטרות מסוימות. אני רק... מצדי, אני באתי כי חשבתי שא', אסור שיהיה חרם, ועצם בואי, אמרתי, אני מונע חרם, ודבר שני, אני רוצה לפגש עם יהודים מכל העולם, שגם מייצגים חוויות שונות, ואני רוצה ללמוד עם זה. כאשר אנחנו מסתכלים על אנשים שחיים בתודעה יהודית, יש משהו שמניע אותם לחפש משהו נוסף.
אלה עיקרי הדברים. כמובן עשינו כאן עריכה, לקחנו כמה קטעים מתוך שיחה של כמעט שעה של הרב מלמד עם רבית רפורמית מצרפת בוועידת מקור ראשון. את הדברים שאמרה הרבית לא נשמיע, אין עניין, פשוט הכרה הכי ברורה ברפורמים. לא צריך לסרטט קווים אדומים במפגשים איתם, צריך לדבר עם מי שרוצה לדבר, אני מונע חרם. אני לא מבין מה זה. לא מצליח להבין, כיהודי שומר תורה ומצוות, מה אלה המשפטים, סליחה שאני אומר את זה, אני אומר את זה בככה, בתחילו וברחימו, אבל אני לא מצליח להבין את זה. פנינו אתמול ללא מעט רבנים בציונות הדתית, בכירים יותר ופחות, ושתיקה מוחלטת. מי שכן היה מוכן לדבר הוא הרב יהושע ונדק, ראש ישיבת איתמר ורב היישוב רמת מקשימים. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב ושלום וברכה.
לפני שנתייחס לתוכן הדברים, למה אתה היחיד שמוכן לדבר?
א', אני לא יודע, אני לא יודע את מי שאלתם, אז אני לא יכול לדבר בשם אף אחד. ואני מוכן לדבר לגופו של עניין, לא לגופו של איש.
לא, ברור, לא לגופו של איש, יהודי תלמיד חכם, אין חולק ולא זה הנושא. לא הרב מלמד הוא הנושא, אלא עצם המפגש הזה, האמירות הללו. מה אתה חושב על כך?
תראה, אני מצר. אני חושב שהיה, כי נקרא לזה קונצנזוס בכל היהדות האורתודוקסית, מהיהדות האולטרה-חרדית עד היהדות הכי ליברלית, אם הייתי שם בקווים, הייתי אומר, כל היהדות החרדית, כל גדולי רבניה, כולל היהדות בארצות הברית, שבראשם עמד הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, שהוא היה נקרא לזה המנהיג המזרחי בארצות הברית, שהיה נחשב התלמיד חכם המופלג והמוערך, נקרא לזה מזוהה יותר עם הזרם המודרני, מאז ומעולם סירבו להיפגש עם רבנים רפורמים בצורה פומבית. ולא סתם, זו הייתה אידיאולוגיה שאנחנו לא מכירים בתנועה הרפורמית כתנועה. התנועה הרפורמית כתנועה היא תנועה שמקעקעת את תורת ישראל, היא תנועה שגרמה להתבוללות בעם ישראל, היא תנועה שניסתה בעבר למחוק את ציון ואת ירושלים, ניסתה להכניס יהודים שאינם יהודים וכן הלאה. כתנועה הייתה התנגדות מוחלטת, והיה לזה קונצנזוס. מאז, אני אומר, הרבנות הראשית ישראל, מאז היווסדו של הרב קוק, שייסד את הרבנות הראשית, לא היה רב ראשי אחד, שהסכים באופן פומבי להיפגש עם רב רפורמי, או רבני, או רבא, מה שאמרת. זה לא סתם, זאת אומרת, הייתה פה אידיאולוגיה שלנו אין הכרה. אני רוצה להדגיש, אהבת ישראל לכל... בזה אין מחלוקת, אני חושב, אין מחלוקת גם בציבור הרבני.
יהודי הוא יהודי הוא יהודי, ואם אני אפגש, אם אני אתקל ברפורמי, כרפורמי, מותר לי לדבר איתו ואפילו להתווכח, לא שונה מאחר, אבל לא עם מישהו שנושא משרה רשמית בגוף רפורמי כזה או אחר.
אני רוצה להדגיש קודם כל, כמו שאמרת, יהודי, בתנועה הרפורמית בכלל לא ברור לי מי יהודי. יהודי זה מי שאמא שלו יהודיה על פי ההלכה. התנועה הרפורמית קוראה להרבה יהודים שהם לא יהודים. אז אתה צודק, כל יהודי שהוא יהודי על פי ההלכה, שאמא שלו יהודיה, אני מוכן לשבת איתו, לדבר איתו, לשחרח איתו, כמו להבדיל שתנועת חב"ד או הרבי מלובביץ' בזמנו היה מוכן לשבת או היה מוכן לקבל אליו כל יהודי. אבל הוא ראה את הצד היהודי שבו, לא הכיר אף פעם בתנועה או במשהו שהוא מייצג, שהייצוגיות היא בעצם, כמו שאמרתי, דבר שהוא מקעקע את הקיום היהודי. כי אני אסביר אולי הדבר הכי הכי חמור בתנועה הרפורמית כתנועה. היו עוד תנועות שהיו פרשו מתורה ומצוות, לגון התנועה הציונית, חלק גדול מראשיה היו אנשים שאינם דתיים ולפעמים אפילו אנשים כופרים. אבל הם לא ראו כאידיאולוגיה התבוללות, הם לא ראו כאידיאולוגיה שזה בסדר שיהודי מתחתן עם גויה, הם לא ראו כאידיאולוגיה...
יותר מכך, דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, קיבל החלטה שכאן במדינת ישראל, נישואים וגירושים על פי יהדות, כשרות וכולי, על פי היהדות האורתודוקסית. והוא היה כל כך ההפך מיהודי שומר מצוות.
זאת אומרת, ראש הממשלה הראשון הבין שהדבר היחיד שישמור על העם היהודי כעם יהודי, הוא הנושא הזה של יוחסין וגיור, והכרה של גיטין וקידושין, כי בלא זה... לא נוכל להכיר אחד בשני כיהודי, כי מניין הוא יהודי, אם יש תנועה שמקבלת כל אחד שרק מצהיר שהוא יהודי, בלי גיור כהלכה ובלי שום דבר מעבר לזה, אז אנחנו לא, זה לא אותו עם. בדיוק, ולכן גם בן גוריון החילוני הבין שיש דבר שעליו אי אפשר לוותר, והוא הקים את הרבנות הראשית שתהיה אחראית על כל נושא, היוחסין וכמו שאמרתי החיתון והגירושין במדינת ישראל, ולא בגלל שהיה לחצים פוליטיים, כי בזמנם אפילו היהדות החרדית הייתה אולי בשנה הראשונה של המדינה הייתה עוד בפנים, אבל איך אומרים, היו לו שנים שאגודת ישראל הייתה בחוץ. זה הייתה מסיבה אידיאולוגית שהוא הבין, אם אנחנו רוצים עם אחד אנחנו חייבים להכיר ברבנות האורתודוקסית, שהיא המכירה מי יהודי, מי לא יהודי, מי שייך לעם היהודי, מי לא שייך לעם יהודי. ומה זה בעולם, גם מנחם בגין וגם יצחק שמיר בזמנו, למשל, שרצו להעלות את יהודי אתיופיה.
אז מה קרה כאן? הרב אנדק, מה קרה כאן? פתאום קיבלו הכרה.
אין לי, אני אמרתי, אני
לא יכול... זה לא סתם שיחה בין רב לרבאית, אלא זו שיחה, לפחות לפי ההקלטה שהשמעתי קודם, הדברים האלה הם ההכרה.
צר לי, אין לי תשובה, אתה צריך, אז אני לא הכתובת לשאלה הזאת. אני רק אומר שמה שאני אומר, זו אותה, איך אומרים, זה בית מדרש אחד שלא היה בו מחלוקת מאז ומעולם. אני למדתי בישיבת מרכז הרב, הרב ראש הישיבה היה הרב הראשי לישראל רב אברהם שפירא זכר צדיק לברכה, ככה הוא נהג, ככה הרב קוק נהג, ככה הרב הרצוג נהג, ככה הרב אומפרמן נהג, כך נהג הרב עובדיה יוסף, כך נהג הרב יצחק ניסים, כך נהג הרב בנציון חיוזיאל. אין לי תשובה. מאז ומעולם אנחנו אוהבים כל יהודי באשר הוא באופן פרטי, אנחנו לא מכירים בתנועה כדבר לגיטימי. וזה מאוד ברור למה. אני אומר, היום הסכנה יותר גדולה, אני אגיד לך מה. מישהו יגיד לך, יבוא מישהו יגיד לך, תשמע, השתנה המצב. אני חושב שבדיוק הפוך, השתנה המצב לרעה. מדוע? בגלל שעד לפני, עד לפני כמה עשרות שנים, התנועה הרפורמית בכלל לא הכירה במדינת ישראל. היא הרי בזמנו גם, כמו שאמרתי, השמיטה את ירושלים וציון, לא היה להם שאיפות ציוניות, לא היה להם שאיפות לחזור לארץ ישראל, להפך, הם מחקו את זה. היום כשהם רואים שבחוץ לארץ התנועה קורסת, כלומר אין להם המשך, בגלל נישואי התערובת אין המשך והקהילות הולכות ומדלדלות, אז הם מנסות להיכנס בדלת האחורית למדינת ישראל, ומנסות לקבל הכרה לבתי דין לגיור, והכרה לבתי דין ללגיטים וקידושים וכל הדברים האלה, וקשרות ועוד ועוד, והכותל המערבי כמו שאתה יודע. פה עכשיו הסכנה גדולה, ואני אסביר למה, וזה מאוד חשוב להסביר. לכאורה, כמו ששם לא מכירים בהם, גם פה לא מכירים בהם, אבל זאת טעות גדולה. יש הרבה יהודים חילונים ומסורתיים, שגם אם הם רחוקים תורה ומצוות, אבל חשוב להם להתחתן על ידי רב, חשוב להם להתגרש על ידי רב, גם שהם יעשו אירוע כמו חתונה, הם יבקשו כשרות. אבל הם לא מבינים את ההבדלים, זאת אומרת, מבחינתם, אם יש בדעת או יש רבנות כזאת, הם חושבים שזה...
אני אגדיר אותם בביטוי מאוד ידוע, הם תינוקות שנשבו, אותם חילונים שאתה מדבר, ועדיין הם רוצים משהו יהודי, כי הם יודעים שזה מה שצריך לעשות. אבל הם, הרפורמים, אולי נלך מקום יותר רחוק. זה לא תינוק שנשבע, אלא לאחיס שבלאחיס.
כן. תראה, למרות שיכול להיות, גם שם יכול להיות תינוקות שנשבו, יכול להיות, אבל זה לא הנושא. גם בתנועה הרפורמית, ילד שנולד בתוך בקהילה הרפורמית, הוא תינוק שנשבע. ואפילו יכול להיות שם רבאי, או רבא שנולדה לקהילה כזאת, ואחר כך נהייתה מנהיגת הקהילה, היא תינוק שנשבע. אבל הנושא הוא לא תינוק שנשבע, הנושא הוא הנושא העקרוני. אם הם יקבלו הכרה, הם יבקשו להיות זרם שמוכר ביהדות גם במדינת ישראל. מה פה הסכנה? פה הסכנה היא שהרוב כרגע, בעזרת השם, עם ישראל לחזור בתשובה, אבל כרגע יש הרבה חילונים שהם לא מבינים את ההבדלים. כשאם אני אגיד, הרב הזה פסול, והרב הזה לא, אז הם יגידו, כן, זה כמו שהבדץ פוסל את הרבנות, אז ככה הרבנות פוסל אותם.
לא, עכשיו לא לקרוא משהו אחר, אני זורם עם התזה שאתה אומר, הרב אנדק, שיאמר האדם שלא מבין בזה, מה אתה רוצה, מה הבעיה שאני אקח כשרות מהרפורמים? אפילו רב פלוני הלך ונפגש ומכיר בהם. טוב, יש לי כמה ציטוטים גם מהרב מלמד עצמו על הרפורמים. אני סתם ככה מול העיניים, ציטוט מתוך מאמר שהוא פרסם בעיתון בשבע בתאריך תזיין אדר תשע"ו, מכיוון שיש בהופעת הרפורמים בתור תנועה דתית יהודית סילוף והטייה של התורה המקודשת בישראל, צריך להיאבק נגד כל מתן הענקת סמכות דתית לנציגיהם, או כפי שנוהגת הרבנות הראשית וכולי. מאמר ארוך, אבל טוב.
כן.
טוב, נסתפק בזה, ואני קורא לכל מי שרוצה.
אני חושב שמה שאמרתי, רוב רובם של רבני ישראל מסכימים, אני לא יכול להיות דובר של מישהו אחר, אבל מה שאני אומר לך זה מוסכם על רוב רבני ישראל מכל המגזרים, ואני חושב שהדבר הזה, כמו שאמרתי, לא השתנה, אלא אפילו התחזק. לא לתת הכרה במדינה, הוא דבר עוד יותר קריטי משהיה בשנים עבר.
כן, נזכיר, חשוב להזכיר את זה, שהתנועה הרפורמית, במיוחד בארצות הברית, היא מאוד שמאלית בהיבטים הפוליטיים שלנו, נגד המדינה, נגד הרבה פעולות שנעשות כאן. אפילו נתניהו הפנים את זה ודי חתך משם.
הייתי מוסיף,
משפט אחרון.
רק פורמליים, יש אנשים אומרים, למשל, תן להם בכותל איזושהי אחיזה, מה זה משנה, זה רק פורמליות. אבל לא, יש פה תוכנית שלבים. אם הם יקבלו מחר אחיזה בכותל...
אז הנה, הם קיבלו אחד מהשלבים בתוכנית. עכשיו.
הם אחר כך יגיעו לבג"ץ, ויגידו, אם אנחנו במקום המקודש קיבלנו חלק, אז למה שלא נקבל חלק בבתי דין לגיור וקידושין, ולמה שלא נקבל חלק במקוואות, ולמה שלא נקבל חלק במתן הכשרות, ומכאן... הפריצה, כמו שאמרתי, שבעצם לא יהיה ברור מי רב בישראל, מי לא רב בישראל, מי יהודי בישראל, מי לא יהודי בישראל, וזה יכול להיות חורבן גדול לאומה. ולכן, כמו שאמרתי, זה לא שנאה נגד האדם, זה מאבק קשה נגד תנועה, שגם אם היא טועה וגם אם היא תינוק שנצפה, בכלל לא משנה. היא מביאה אסון לעם ישראל, כי היא מרבה התבוללות בעם ישראל, והיא מרבה... אי ודאות בהכר מי זה יהודי, מי הוא לא יהודי, ולכן אנחנו, איך אומרים, אנחנו צריכים לקרב כל יהודי.
נסיים את שיחתנו, הרב יהושע ונדק, ראש ישיבת איתמר ורב היישוב רמת מגשימים, בציטוט מדבריו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שכותב ככה, על הרפורמה, היא כפירה בתורה מן השמיים וביטול מצוות במגמה להתבוללות בין הגויים, ביטול האומה וגאולת ישראל מתוך מגמה להתבולל בין הגויים, מתוך לנתיבות ישראל, חלק ג' טוב, עצוב שזה המצב, יישר כוח הרב אנדק, שיהיו בשורות טובות.
תודה רבה, בשורות טובות, שלום שלום.
תודה, תודה, ואם ככה עוד, אנחנו מוצפים בתגובות אגב, לא מעט גורמים בציונות הדתית, נשמח שעוד רבנים יעלו וידברו, גם מטעמו של הרב מלמד, להבין מה שהיה כאן, לא מובן ולא מוסבר, כן, בכלל לא פשוט הנושא הזה, ובשיא הרגישות. טוב, בינתיים נסתפק בזה. אולי אחרי הפרסומות עוד כמה ציטוטים מעניינים בהקשר הזה, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס ההכנסה או בחברות הביטוח. האזינו ביום רביעי הקרוב בשעה 21:00 למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. יום רביעי ב21:00, כאן בקול חי.
מאזינים יקרים, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אני פונה אליכם בעלי המשכנתאות עקב שינוי מדהים. הידעתם שבעקבות משבר הקורונה, בנק ישראל אישר להגדיל את המשכנתה עד 70% משווי הנכס? נצלו את ההזדמנות כאן ועכשיו. הכניסו את כל ההלוואות וההתחייבויות שלכם לתוך המשכנתה, תחסכו המון כסף ותקטינו את ההחזרים החודשיים לפי הסכום שמתאים לכם ולא לבנק. כל מאזיני כל חיים שיפנו לאור משכנתאות השבוע, יקבלו בדיקה של המשכנתה שלהם ואיחוד ההלוואות ללא עלות וללא התחייבות. מאזינים יקרים, נצלו את ההזדמנות לחסוך עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים. זה הזמן לעשות סדר בהתחייבויות שלכם. אור משכנתאות מקבלים את השיחות שלכם עכשיו בכוכבית 5589. חייגו אלינו, כוכבית 5589.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-800-700-417 מורשת איתן. יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים וליהנות ממגוון מלגות. התואר הינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי. 09-860-4778.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
סדרת טורנדו סמארט אסקיו בטכנולוגיית סמארט קלין לטיהור אוויר. בצבע שחור מת בשילוב מראה, המזגן השקט והחכם ביותר שיצרנו לאוויר נקי. עם מולטי סווינג לפיזור אחיד בכל החדר, וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה. ועכשיו ניתן להשיג את סדרת סמארט גם בצבע לבן מת.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל אביס מכירת רכב. רכב כבר מזמן איננו מותרות, ובמצב החדש כולנו נהיה חייבים להתנהד איכשהו. יש לנו מגוון ענק של רכבים עם נתונים מדהימים. גלגלנו את חיסכון העלויות להנחה מטורפת על הרכב שלא תחזור.
כוכבית 5326 אביס.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003 שירבית.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שמונה, 51, איתי גדסי, שלום, בוקר טוב.
שלום, בצלאל, בוקר טוב.
טוב, מה חדש בפוליטיקה? יש פוליטיקה בימים האלה?
יש פוליטיקה, יש שני דברים. תראה, שני הדברים שמובילים אותנו עכשיו זה התקציב שצריך לאשר אותו, והדבר השני זה הריבונות. אז בואו ככה בקצרה. כולם מחויבים כמובן להסכם הקואליציוני, אבל היום הבוקר במבשר, אתה רואה עיתונו של מאיר פורוש, אנחנו רואים התבטאות של מאיר פורוש שמדבר נגד החלת הריבונות, למעשה נגד מקווה טראמפ, לא נגד החלת הריבונות, אבל הוא נותן שם איזשהו עיתות, הוא לא מצהיר בדיוק מה הוא יעשה כשהתוכנית תגיע, עסקת המאה, אם יצביע בעד או נגד, ההנחה היא שיצביע בעד כי הוא או יעדר או יעלם או משהו כזה, כי הוא נמצא בסופו של דבר במשמעת קואליציונית, אבל הוא מבקר שם בחריפות את העובדה שיש יישובים יהודים שהוא מובלעות בתוך שטח המדינה הפלסטינית המוצעת על ידי הנשיא טראמפ, על ידי אנשיו, והוא מוכל ככה. הדבר השני, ככה בקצרה, בגלל שזמננו תם, אני מבין, זה התקציב. בעצם יש בהסכמים הקואליציוניים התחייבות על כך שהתקציב יהיה דו-שנתי, על מנת שלא יוכלו להפיל את הממשלה. בעצם יש לנו שנתיים
אומר
קדימה.
אומר גפני לא, אומר גפני צריך חד-שנתי.
בדיוק, ולכן הדבר הזה מדליק נורות אדומות למה גפני דורש תקציב חד-שנתי. מה הוא מתכוון כשהוא אומר שאנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה בשנת 2021.
אני אגיד לך מה גפני אומר. גפני, יושב ראש ועדת כספים, ותיק מנוסה, מבין בכלכלה, ויודע שמה שנכון זה כרגע חד-שנתי לשנה הזו, ולהמשיך הלאה.
בסדר, אז קודם כל זה בניגוד להסכמים הקואליציוניים. דבר שני, זה דבר שיכול להפיל את הממשלה בהנחה שיאשרו כרגע רק את תקציב 2020, וב-2021...
אז הוא גם מומחה לפוליטיקה, לא רק לכלכלה.
בדיוק, זאת התשובה כנראה, ובעצם זה פתח המילות של נתניהו, שדרך אגב מופיע בהסכמים הקואליציוניים, שצד שיפיל את הממשלה, כולל על התקציב, הצד השני באופן אוטומטי יעבור להיות בראשות הממשלה, שזה אומר בני גנץ לצורך העניין, אבל הדבר הזה לא מופיע בחוק, הוא מופיע רק בהסכם, וכמו שאנחנו יודעים, הסכמים נועדו לחתום עליהם, אבל לא בדיוק לקיים אותם, וברגע שזה לא מופיע בחוק, זה אומר שהדבר לא יקרה באופן אוטומטי, אלא יהיה פה דיון שלם על הנושא הזה. אני לא יודע אם זה יקרה, אבל שים לב, זו עדיין כוכבית מספיק גדולה כשמגיע גפני, שהוא אדם, אפשר לקרוא לו תפקיד בכיר בקואליציה, בכל אופן יושב ראש סיעה בקואליציה, ומציע תקציב חד שנתי בניגוד להסכם הקואליציוני, הרי שלבני גן צריכה להידלק נורה אדומה ביום הזה.
בהחלט. איתי גדסי, תודה רבה.
תודה רבה, בוקר טוב.
שיהיה בוקר טוב. לפני שאנחנו מסיימים, כמה התגובות שאנחנו מקבלים, ותגובות מעניינות. אחד שולח לנו ציטוט מהרב יעקב אריאל, רבה של רמת גן, מלפני 9 שנים בדיוק, שבו הוא אומר ככה, הרפורמה, זה אגב המשך לאייטם הקודם, לפני הפרסומות על הרפורמים, כידוע הרפורמה לוחמת בכל במה אפשרית להכרה בה וברבייס שלה. להשתתפות רבנים עם רבי רפורמי, ההשתתפות של רבנים עם רבי רפורמי נותנת לגיטימציה לרפורמה, ולכן היא אינה ראויה. דברים שאמר לפני כמה שנים, עוד ציטוט שמישהו שולח, הרב שמואל אליהו הוא רבה של צפת, גם מבחירי הרבנים בציונות הדתית, הרפורמים ממיתים שואה רוחנית על העם היהודי, אסור לחזק אותם, אסור לתת להם לגיטימציה. הרב שלמה אבינר מבחירי הרבנים בציונות הדתית, עם המטרה, הוא אמר את זה בשעתו על מפגש של השר בנט, כשהיה שר החינוך, עם קונסרבטיבים בארצות הברית, אם המטרה היא לקרב את הקונסרבטיבים, אין בכך צורך, אסור להכיר בהם. טוב, עוד נעסוק בעניין הזה, ונשמח גם להביא תגובות ככל שיהיו בעניין הזה של המפגש עם הרפורמים אתמול. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, תודה לכם על ההקשבה, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, עם השראה יומית, תודה לאסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, שיהיה לכולנו יום טוב ושקט, בוקר טוב, בשורות טובות.
מחירת עודפים וצוגות ארצית, עכשיו ברשת מחסני חשמל, עד הפריט האחרון.
מתקרבת ללידה, שיהיה בשעה טובה. ללדת בטוח בשערי צדק. מערך היולדות הגדול והמנוסה בישראל. יחס אישי ואווירה ביתית. לרישום ללידה, 02-564-5555. ברגע האמת, רק שערי צדק.
רבותיי, אנחנו בתקופה של פעם במאה שנה. עוד יכתבו עלינו בכל ספרי ההיסטוריה. אנשים התנפלו על המדפים, חזרו הביתה עם ארגזים. לא חברים, זו לא הקורונה, זה חודש הספר ההיסטורי שלא היה כאן מאה שנה.
רשת ספרי אור החיים במהפכה היסטורית ומבצעים שלא הכרתם מעולם. כל הסופרים הגדולים, כל רבי המחר, כל הוצאות הספרים המובילות עכשיו במחירי היסטוריה. ובנוסף, הגרלות יומיות בין הרוכשים ושתי זכיות ענק על כל ספר שתבחרו עד 5,500 שקלים. חודש הספר האגדי ברשת ספרי אור החיים.
באנו לעשות לכם שמח! כן, זה אמיתי! השגנו לכם קופון מהמטורף שידע המדינה הקטנה שלנו! הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת האבקות יקבלו דיסקונקי עם כ-60 הופעות, תוכניות, הצגות לכל המשפחה ב-175 שח במקום 600, אוללה, לצפייה לכל החיים, איזה מניפיק. אני תרצה אומרת לכם שכולם מדברים שכל המצחקניות, הזמרות, הרבנים וההצגות שכולם בפלסטיק הקטן הזה, ממש אוללה. חייגו עכשיו 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8, זה קל, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8. המבצע יעצר באדמה 100 בדיוק, אני הזהרתי.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
הקיץ בפתח. רוצים להתחדש במשקפיים חדשים? או אולי במשקפי שמש? עכשיו, באופטיקה אלברין, 72% הנחה על כל המשקפיים. כפוף לתקנון.
במיוחד בימים אלו, חשוב שתקבל מה שמגיע לך מהביטוח הלאומי ומחברות הביטוח. במימוש זכויות רפואיות, אתה צריך את לבנת פורנה אמיתית.
כוכבית 2468, לבנת פורן.
מחירת עודפים וצוגות ארצית עכשיו ברשת מחסן לחשמל. לדוגמה, מכונת כביסה 8 קילוגרם קונסטרוקטה ב-1490 שקלים. מקפיא אלקטרה ב-590 שקלים. קיריים קרמיות זנוסי ב-499 שקלים. תנור בנוי בוש ב-990 שקלים. מחירת עודפים וצוגות, עכשיו, ברשת מחסני חשמל, עד הפריט האחרון.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
כאן עורך דין אברהם זילבר שלך, בוגר הקמפוס החרדי אונו. בימים אלו מתמודדים רבים עם קשיים בתשלומי שכירות, מסחר ובתשלומים נוספים. אין לנו פתרונות קסם, אך יש פתרונות משפטיים ומקצועיים בהם מתמחה משרדנו.
מוזמנים להצטרף לנבחרת האונוררס, הבוגרים המצליחים של הקמפוס החרדי אונו. לייעוץ בבחירת מסלול לימודים בקריה האקדמית אונו, חייגו 072-333-4741.
אזרחי ישראל, אנו שמחים לבשר לכם על צעד נוסף באסטרטגיית היציאה ובחזרה לשגרה יציבה. אנחנו ברשת יש, יחד עם חברות מזון מובילות במשק הישראלי, גיבשנו עבורכם את פרויקט חזלש, המעניק לעשרות אלפי מחזיקי כרטיס אשראי יש, הטבה בסך כולל של 2,000 שקלים לרכישת מוצרי צריכה ממגוון מותגים ברשת יש. התהליך פשוט וברור, אתם נכנסים לסניפי רשת יש עם כרטיס אשראי יש, מקבלים את פנקסי קופוני ההנחה בסך 2,000 שקלים וחוזרים לשגרה יציבה תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. תודה רבה לכם, כפוף לתנאי הקופונים, פרטים בסניפים.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, בוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. משרד הבריאות עדכן לפני זמן קצר כי מספר חולי הקורונה הידועים